עורך הדין דוד פטר, חוקר במחלקה המשפטית בפורום קהלת. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה אתה חושב על מה שקורה בהאג? אמור לעניין אותנו יותר מדי, או שאתה יודע, לא משנה מה יגידו הגויים, חשוב מה יעשו היהודים?
אז זה בהחלט אמור לעניין אותנו, אבל צריך להבין באמת את ההקשר של בית הדין. בניגוד לבית הדין הפלילי בהאג, כן, הרבה פעמים נוטים לבלבל בין שני בתי הדין, אפילו בתקשורת, אבל בניגוד לבית הדין הפלילי בהאג, בית הדין הבינלאומי לצדק הוא מוסד של האום, וכל עוד מדינת ישראל חברה באום, אז להתעלם מעצם קיומה זו לא אופציה, אבל יש ספקטרום רחב מאוד של אפשרויות תגובה וגם של משמעויות. לדוגמה, גם אם ניתן צו על ידי בית הדין, אין לבית הדין איזשהו מנגנון אכיפה, והצו צריך לעבור למועצת הביטחון של האום, ולכן העניין הזה הוא לא עניין משפטי, אלא הוא עניין דיפלומטי, וצריך לחשוב על זה כמו ועדה בין מדינתית, ולא כמו בית משפט במובן הרגיל שאזרח מדמיין, שיש חוק ויש סדר ויש צדק וראיות. לא ככה
תגיד, אבל אני חייב לשאול אותך משהו, איפה בית הדין הבינלאומי בהאג היה נניח ברוסיה, אוקראינה, על מה שרוסיה עושה שם לאוקראינים? בסוריה, על מה שבשאר אסד עשה לטווח בבני עמו? איפה כל זה?
כן. אז קודם כל, לא שאני סנגור של בית הדין בהאג, ממש לא, אבל כן צריך לומר שבעניין רוסיה דווקא ניתן צו, פשוט רוסיה כמובן לא מתעניינת בצווים שניתנים על ידי בית הדין, אבל לא רק רוסיה. גם בריטניה, לדוגמה, חטפה צו מבית הדין על שליטתה במקום שנקרא איי צ'אגות, שהיא כביכול כובשת שם ומשאירה את הכיבוש הקולוניאלי באיי צ'אגות, חטפה צו כנגדה, ובריטניה לא צייתה לצו הזה. גם ארצות הברית קיבלה צו שקשור לאחת הסנקציות כנגד איראן, והתעלמה מהצו הזה. ולכן יש פה סוגיות דיפלומטיות מורכבות. אף מדינה בעולם לא כפופה לאף גוף בינלאומי. כל מדינה שומרת על הריבונות שלה, אבל בכל זאת אתה כן מכבד את המשחק הדיפלומטי, צריך להתנהל פה בתבונה.
כן, אף אחד לא מתייחס, אבל אתה יודע, יכולה להיות לאיזו השפעה על ישראל בהקשרים שונים שגם קשורים למלחמה. אם תתקבל שם יוצא צו ביניים, צו כזה או אחר, נגד ישראל, יהיו מדינות בעולם, מכיוון שזה גוף של אום, יהיו מדינות בעולם שיגידו, אנחנו אמורים להקשיב למה שאומר בית הדין, אם אתם לא מקשיבים להם ולא מצייתים להם, אנחנו נעשה א', ב', ג'. יכולה להיות לזה איזושהי השפעה בינלאומית. אולי לא גדולה, לא גדולה ומשמעותית, אבל בכל זאת.
בוודאי שיכולה להיות השפעה בינלאומית, לחץ בינלאומי מאוד משמעותי, בוודאי, אתה יודע, זה כמו בהשאלה, העניים ביותר בדרך כלל לא סובלים ממס הכנסה, והעשירים ביותר מוצאים דרך לתכנן מס. בדרך כלל אנשים שמתלוננים ומרגישים על בשרם את המס, זה דווקא מעמד הביניים באופן כללי, אני אומר את זה באופן גס. גם בקרב מדינות העולם, המדינות החזקות ביותר לא סופרות את בית הדין, והמדינות החלשות, הפרימיטיביות ביותר, אף אחד לא, או שלא לוקחים אותם ברצינות או שהן מתעלמות. ואיפשהו ישראל בתווך מוצאת את עצמה בין הפטיש לסדן, היא גם מותקפת מאוד, בין היתר על רקע אנטישמי וגם על רקע המאבק בין הציר המוסלמי והמזרחי לבין הציר המערבי. ומדינת ישראל גם לא חזקה מספיק כדי לעשות מה שהיא רוצה תמיד בכל סיטואציה. ולכן זו סיטואציה מאוד מורכבת, ואני מקווה מאוד שמדינת ישראל תדע לדאוג לאינטרסים שלה, ולא להפקיד את גורלה בידי מוסדות בינלאומיים.
תקן אותי אם אני טועה, אני מרגיש שבית הדין הבינלאומי בהאג וכל מה שקורה שם עכשיו, בדיון הזה, זה כמו נניח עוד איזה דיון או עוד איזה החלטה של מועצת זכויות האדם של האום.
בהחלט, אגב, גם הפרסונות שיושבות בבית הדין הן לא שונות. אתה רואה שופט מלבנון, אתה רואה שופט מסומליה, אם מישהו מעוניין לדעת מה קורה בסומליה, הוא יכול לחפש חיפוש קצר, הוא רואה, זה לא בדיוק מעצמת זכויות אדם. ולכן ברור לגמרי שמדובר בטריבונל, שהוא בעצם סוג של ועידת מדינות, ולא בית משפט במובן המוכר, וכך צריך להתייחס לזה, כמו שציינת נכון, גם במועצת הביטחון של האום וגם בוועדות תונות של האום. אתה רואה, לדוגמה, בוועדה לזכויות נשים, אתה יכול לראות פתאום נציג של איראן. דברים אבסורדים לחלוטין, צריך לקחת את הדברים במסגור הזה.
כן. כן, כמו כל העולם הצבוע.
תגיד, אז אתה גם שותף לחלק מהתחושה של רבים, רבים מאזרחי מדינת ישראל, שבעצם המשחק הוא מחור, מחור מראש?
יש לי קצת בעיה מהמילה מחור, כי היא תומנת בחובה איזו נימה של פליאה. כאילו אתה מצפה למשחק אחר, ואתה מגלה שהוא מחור. הזירה הדיפלומטית היא זירה של אינטרסים, תמיד. ובתוך הזירה הזו, מדינת ישראל כמדינה ריבונית צריכה לנווט ולשחק שחמט. אנחנו צריכים להתפלא ולא להתאכזב. כל מדינה משרתת את האינטרסים הלאומיים שלה, ובתוך האצטדיון הזה, מדינת ישראל צריכה להשיג את התוצאה הטובה ביותר.
וכשמדברים על הג וישראל, וישראל שולחת לשם את השופט בדימוס אהרון ברק, והרבה ביקורת הייתה על זה בשבוע שעבר, זה היה דבר נכון לעשות? זה האיש הנכון היה לשלוח מטעם ישראל לטריבונה לזה, להיות חבר בצוות השופטים?
אתה יודע, בעניינים לאומיים צריך להבחין בין הדיון לפני שמתקבלת ההחלטה, לבין הדיון לאחר שמתקבלת ההחלטה. לפני שהתקבלה ההחלטה, גם אני הייתי סבור שזו החלטה לא נכונה. זו החלטה לא נכונה בגלל החשש של האופן, מתוך מוטיבציה מאוד חיובית וציונית, יש לומר. אבל הנימוקים של השופט ברק, יכולים להיות נימוקים שיכבלו את מדינת ישראל, שוב, מתוך כוונה חיובית ופטריוטית של ברק, יכול להיווצר נזק גדול, ראינו את זה גם בפסיקות בישראל, בבית המשפט העליון. אבל מאחר שההחלטה התקבלה, כרגע כולנו צריכים להתאחד לקוות לטוב ביותר, ואתה יודע, כמו שכל ישראלי שמח בכל הישג של מדינת ישראל, גם אם הוא לא באופן אישי צופה באותו ענף ספורט, או שהוא לא שותף לאותו עניין, אנחנו צריכים כרגע להתאחד ולתמוך כולנו, זו משלחת בשם המדינה כולה, ולקוות שהאינטרסים של מדינת ישראל לא ייפגעו.
יש סיכוי שנופתע לטובה?
תשמע, אני לא מכיר הרבה מקרים שהיהודים הופתעו לטובה במעמדים בינלאומיים. היו כמה מקרים כאלו, עד היום מציינים אותם בכל מיני הצהרות וכנסים, כמו הצהרת בלפור, אבל זה לא דבר שהיהודים רגילים בו. אז אנחנו צריכים להתכונן לכל תרחיש, ולדעת להתמודד עם כל סיטואציה.
וצריך לומר שזה גם תהליך בשלבים, כעת עומד על הפרק נושא צו, צו שאמור לצאת נכון, בימים הקרובים, ופסק דין סופי ייקח עוד הרבה חודשים, אולי יותר, עד שיתקבל, לא, ונהיה לא. אחרי המלחמה אולי?
כן, אני ברשותך אני אדייק, פסק דין סופי יינתן עבור שנים, לעתים שנים ארוכות מאוד.
למה?
כי זה כך עובד בית הדין, בית הדין לפעמים נותן פסקי דין אפילו עשור לאחר שהעניין נידון, גם לזה יש סיבות דיפלומטיות, סיבות מגוונות, גם כל מדינה צריכה להבין, אתה יודע, השופט מצרפת צריך להבין איך פסק הדין שלו משפיע על הלחימה הצרפתית בכל מיני מקומות. אז העניין הזה הוא לוקח שנים ארוכות, כך עובד בית הדין, אבל לכן צו יינתן תוך שבועות בודדים, אפילו אולי קודם לכן.
אז אם בעוד 10 שנים או 5 שנים בית המשפט הזה יפסוק שבישראל עשתה רצח עם, הרי זו התביעה של דרום אפריקה. כאילו, מה תהיה לזה השפעה בעוד 5 או 10 שנים לאחור, חוץ מהצהרתיות שבדבר?
אני לא חושב שבית הדין יפסוק בפסק דין סופי שמדינת ישראל ביצעה השמדתם. יש איזשהו גבול עליון ליכולת לתמרן במושגים. ישראל פשוט לא מבצעת השמדתם, זה נקודה.
אז כן, אנחנו לא מתווכחים על זה, כי ברור לנו.
אבל כן, עכשיו, הצו אכן יכול להשפיע על לחץ דיפלומטי מאוד משמעותי. ניתן גם פסק דין שנוגע לגדר שישראל הקימה על קו התפר. יש משמעויות הדברים הללו במישור הדיפלומטי, במישור הלחצים, כמו שהיה עם דוח גולדסטון. אתה שואל האם דוח גולדסטון שינה את מדינת ישראל? לא. האם הוא יתר נזקים לישראל בזירה הבינלאומית? בהחלט כן. האם הלחץ הבינלאומי משפיע על המדיניות של מדינת ישראל, והאם ידך חופשית כמקודם? ברור שגם כאן יש משמעויות. ולכן הדבר הזה הוא מהווה סכנה למדינת ישראל, ומדינת ישראל צריכה להתנהל פה בתבונה, על מנת למקסם את ההישגים שלה.
ואני שואל, מה צריך לקרות? מה עוד היה צריך לקרות לנו כדי שהעולם לא יהיה צבוע ויהיה לטובתנו? יהיה בעדנו ולא נגדנו? אחרי כל מה שעברנו כאן בשבעה באוקטובר.
אז אני חוזר קצת על מה שאמרתי קודם. אני מציע לך וגם למאזינים היקרים שלך להיפטר מהציפיות. אין ציפיות. כל מדינה משרתת לחלוטין את האינטרסים שלה. מדינה שלדוגמה רוכשת גז מקטר, היא לא תסתכסך עם חמאס, ולא תתפס בהתבטאות שמכריסה את חמאס. קטר, לדוגמה, אגב, מספקת את גז טבעי נוזלי למדינות העולם, היא אחת הספקיות הגדולות ביותר, יש משבר אנרגיה באירופה, לכן השיקולים הללו הם הרבה הרבה יותר חשובים למדינות מאשר האם עשינו צדק עם היהודים. אז אני מציע קצת להתבגר, להבין איך כל מדינה משרתת את האינטרסים שלה, וגם אנחנו צריכים להפסיק להתפלל, להפסיק לצפות, להפסיק להתאכזב, ולשרת את האינטרסים הלאומיים שלנו כמדינת ישראל, מדינת היהודים.
עורך דין דוד פטר, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה, יום טוב.
תודה, יום טוב. בוקר טוב.